הפן החמישי, עמוד 64. נישואין של ברית הרם קהילה של חיבה והערכה. איני מדבר על אהבה אירוטית, אלא על יחס הדדי של הכרה טובה ואסירות תודה. בצד המשיכה הגופנית על הבעל ועל אשתו לחוש זה זה רגע של ידידות עליהם לחפש בצער, כיוון שמול שניהם ניצב כאתגר ייעוד משותף. אי אפשר להם לנישואין בלא תחושת יחד רגשית. קיומם הנפרד של בני הזוג מתמזג לחוויה משותפת אחת. ברמה הנמוכה ביותר של הפעילות המינית, דרך המגע הבלתי אישי או החוויה האירוטית המנוכרת, אין המעשה כרוך בשיפוט ערכי ואינו נזקק לאישור. אהבת אדם את ריאותה, כדיבת הסימפתיה, כמוה כעומדן ערכי. ברמה זו של פעילות גסה וחושנית, עומדים הגבר והאישה זה את זה במבטם כדי לוודא כי האתה אכן מסוגל מבחינה פיזית לספק את צורכיו של העני. מדובר כאן בשיפוט תועלתני והערכה קרה, כמו עסקית, של קסמיו הגופניים של האתה, לא מעורבות בכך לא דחייה ולא קבלה, שיסודן מערכת כלשהי של ערכים. כיוון שהגבר והאישה אינם בונים במישור זה שום מערכת יחסים אישית, שהרי המגע ביניהם המכני באופיו לא נוצרת כל הזדמנות הקוראת לשיפוט ערכי. אך בניגוד למערכת יחסים בלתי ערכית זאת, אהבה אירוטית אשר מלטת את היחיד בכל העוצמה הנוצרת מן ההשתוקקות הבלתי פוסקת לאחווה, לפנות אל האתה כאל אישיות עצמאית בעלת מציאות משלה, פועלת במסגרת מערכת הערכים משלה. האהבה האירוטית הופכת לידידות, ובתור שכזו היא מתבטאת למערכות של שיפוט ערכי. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה למעשה על שלוש רמות. יש רמה של משיכה גופנית. כן? זה אומר, זה בסך הכל מבחינת האדם, האדם מתייחס לזולת כמכשיר לסיפוק צרכים. זה מה שהזולת משמש עבורו. אין לו שום עניין באותו אדם שאיתו מספק את צרכיו. הוא פשוט בא ובוחן ושואל את עצמו האם אותו זולת יכול לספק את צרכי ואת יצרי. מזה הוא עולה לאהבה אירוטית. אהבה אירוטית זה משהו מעל לזה, כן? זה אומר, שימו לב, זה נקודה חשובה מה שהוא עושה פה. הרי אפשר, הוא יכל לעלות לאהבה מהשלב הזה. הוא כן מדבר על אהבה אירוטית כי חשוב לו, בניגוד לפן הנצרות שבאה וטענה שבכל היצרים האלה משהו טוב, הוא יכול לקחת את אותו יצר ולהפוך אותו למשהו קדוש וטהור יותר, וזאת אהבה אירוטית. זאת אומרת, זה קשר מסוים בין בני זוג, ובין גם להביא אותו לידי קשר פיזי, אבל מתוך בסיס של רומנטיקה. כן? אז יש פה למעשה רמה שנייה. רמה שלישית, אם דיברנו על רמה של אהבה אירוטית, יש אהבה, סתם. ויש אהבה, וגם אהבה למעשה, זאת משיכה נפשית. זאת אומרת, זה אומר שאני מאוד מתגעגע אליך. למה אני מתגעגע אליך? אני מתגעגע אליך. איתך, נכון? אין פה ידידות ואין פה הערכה, פשוט קשור אליך. ופה הוא מדבר על הרמה הגבוהה יותר וההכרחית, הרמה של ידידות והערכה. בני זוג צריכים להיות ידידים וצריכים להעריך אחד השני. לא מספיק שהם אוהבים אחד השני. בן זוג צריך להעריך גם את בת הזוג שלו. זה אחד הדברים המאוד מאוד חשובים, כשאדם בוחר בת זוג, זה לדעת שהוא מעריך אותה. מה זה מעריך אותה? אין הכוונה שהוא חושב שהאישה הכי מוכשרת בעולם והכי חכמה בעולם. מעריך אותה זה אומר שהוא רוכש כלפי הערכה. אתם מבינים את העניין הזה? יש אנשים מאוד נחמדים בעיניכם, אתם מאוד מסמפתים אותם, אתם לא מעריכים אותם. אוקיי? אתם מבינים? יכול להיות אדם שאתם מאוד כאילו מסמפתים אותו, מאוד חביב, אבל אתם לא מעריכים אותו. יש חשיבות גם להערכה. אין אדם יכול ליצור מערכת של ידידות, אלא אם כן, עכשיו הוא מדבר פה למעשה על שני דברים שונים, אגב, גם על ידידות וגם על הערכה, זה שני דברים שונים שכמובן קשורים אחד לשני. אבל יש לנו דברים שונים, אוקיי, נתקדם פה. אלה הם כן מבקשים באמצעותה ערך יקר לו, שאותו נצר בליבו מזה זמן רב. ידידות אינה אפשרית במקום שבו אני חש מורת רוח מן האתה. ניתן ליצור קהילה קיומית רק כאשר אני מגלה דעתו חיובית על האתה שאליו הוא מבקש להצטרף. אני חייב לגלות את האתה, להכיר בו כאמיתי ולאשר את היותו טוב. כאדם הראוי לאהבתי ולידידותי. אהבה באופן בסיסי מבטאת את עצמה במחויבות ביחסי תלות. זוהי הבעת יחס חיובי כלפי ישות זרה, מתפתחת לכלל תשוקה לפרוץ אל מעבר העני, כאשר גבר חש באהבתו לאישה, די בכך כדי להעיד שהיא ישרה בעיניו. הארוס מתבונן בתשוקה אל האחר, הוא נלהב לנוכח המפגן המרעיב של האתה, וחש בדרך כלשהי כי המגע עמו תומך בעצמיותו שלו. כאשר מבקש אלם את ידה של אלמה, הוא מתחנן לפניה שתקבל אותו, שתצהיר כי מצא חן בעיניה. הוא אומר לה כי בלעדיה היו חייו חסרי כל משמעות נטולי ערך משעממים. פעמים רבות, וידוי שכזה איננו בחינת דברי הווי של דמיון מטופש, אלא תיאור אובייקטיבי של מצב רוחו של הדובר. האהבה היא חוויה מעשירה, מעניקה משמעות ומרוממת, כיוון שהאדם הבודד מוצא חן בעיני אדם בודד אחר, ומציאת חן קיומית זו היא מרוממת ומליבה חסרונה, עשוי לנפץ חיים שלמים. מציאת חן, אני אמשיך לקרוא, אני מדבר על זה בסוף, מציאת חן במסגרת של מערכת ערכית היא גילוי של חסד. האדם היחיד אשר עייף מנסת לבדו בעול הקיומי, אשר מאס בנוחיותו המבודדת והמוגפת, מוצא לו אדם אחר שאימו מבקש לחלוק את עצם קיומו מתפקי איתני הטבע בעוצמה של הרגש פעיל. כל אחד מבני הזוג יצא מקום מחבואו כדי לפגוש את האחר, מסגרת הקהילה שמעצבים, הם חולקים לא רק את תענוגות הבשר, אלא הרבה יותר מכך את ייעודם ואת עצם קיומם. אז אנחנו דיברנו פה על הערכה, על ידידות ועל אהבה. שלושת הדברים האלה, האהבה שמדברת על הקשר שאני מרגיש כלפי מישהו, על הידידות, שזה אומר ראות שאני מרגיש עם מישהו, ועל הערכה. שלושת הדברים האלה הם קשורים שלושתם לנקודה אחת, והיא שלא רק אני נמצא פה. לא רק אני נמצא פה. אני לא יודע אם אתם זוכרים, אני חושב שדיברנו פעם שעבר או פעם לפני שעבר, על זה שאנחנו המון המון פעמים אוהבים שהזולת יבין אותנו. אנחנו מאוד מתפדנים למה לא מבינים אותנו, אבל אנחנו כמעט ולא פנויים להבין את הצד השני. ממש לא. כן? אנחנו באים בטענות, למה אתה לא יכול להבין אותי? כן? אבל קשה לנו מאוד להבין את הזולת, אנחנו מרוכזים בעצמנו. טבע האדם שמורכז בעצמו, והוא בודק את עצמו לאור עצמו. הטבע של האדם, אם האדם לא עושה פעולה, אם האדם לא מחונך אחרת, האדם כל הזמן עסוק בעצמו. אחד הדברים שאסור להורים לעשות, זה לספק את כל צרכיו שלהם. מי עשה את זה אגב? מי שגה שגיאה מרה בכך, התנ"ך מספר על זה? מי? לא, דוד, דוד ואב שלום, ולא הצבו אביו מימיו. כן? זאת אומרת, התחושה הזאת שהכל מגיע לי, לכאורה הייתה צריכה ליצור אצל אב שלום, שגדל בבית שהכל הוא קיבל תחושה של מסירות נפש בלתי נגמרת כלפי אביו, נכון? אביו לא הצבא מימיו. אבל בכל זאת זה יוצא מצב הפוך. למה? כי אבשלום לא יצא מתוך הבועה שלו, הוא כל הזמן היה עסוק בתוך עצמו. כל הזמן היה עסוק בתוך עצמו. כאילו, הזולת בכלל לא היה קיים. בשביל להרגיש רצון לתת, הזולת צריך להיות קיים. עכשיו, יש שני מצבים שבגללם אנשים לא מרגישים את הזולת. מצב אחד, אנשים מפונקים שהתרגלו לזה שהם לא צריכים לדאוג לזולת. מצב שני, אנשים במצב של הישרדות. אוקיי? זה שני אנשים שקשה להם מאוד להרגיש את הזולת. כן? אבל זה מצב קיצוני. אתם יכולים לראות אנשים שבמש לא חושבים על הזולת, מעניין אותם רק עצמם. עד היום אני זוכר את זה. זה קורה כל הזמן. אתם פשוט צריכים לפקוח את האוזניים ולשמוע את הקולות האלה. ולקוות שזה לא הכל שלכם גם. ישבנו בתור לבדיקת אולטרסאונד במרפאה, אחרי שעובר הזמן של הלידה, יש שבועיים שעוד נותן לך צ'אנס, אבל כל יומיים אתה צריך להגיע לבדיקה. ואז הגיע איזה זוג, ועקף אותנו. ואני לא זוכר אם הוא אמר את זה, או שאני אמרתי לעצמי, טוב, הוא בטח אמר לעצמו, אני מאוד ממהר, ואשתי בהיריון מתקדם. כאילו, כל האנשים האחרות פה הם לא בהיריון מתקדם. אבל אני כן, הרבה פעמים אנחנו מחכים בתור למכולת, ובטוחים שכולם עכשיו צריכים לזוז לפנינו, כי אנחנו מאוד ממהרים. כן? גם הוא שלפניך מאוד ממהר. לא, אבל אני מאוד ממהר. יש אנשים כאלה שאתה מדבר איתם, שואלים אותך שאלה, ואחרי שענית להם אתה בכלל לא קיים? אתם מכירים את האנשים האלה? אני מקווה שלא, אבל אתם תכירו עוד. כן? יש תופעה כזאת, שהיא קיצונית, האמת היא שהיא בדרך כלל עצובה, לפעמים מצחיקה כשמסתכלים על זה מהצד. יש אנשים כאלה, אני מכיר אנשים כאלה, שאם הוא אומר לי שלום, אני יודע שהוא צריך ממני משהו. לא כי הוא אינטרסנט, כי הוא פתאום ראה אותי. כן? כי אם הוא לא צריך ממני משהו, אני לא קיים, הוא עכשיו לא רואה אותי, הוא עכשיו הולך לבית כנסת, אז הבית כנסת קיים. בדרך יש כל מיני אנשים. קורא לכם שאתם ממהרים ולא שמים לב לאנשים שאתם חולפים לפניהם? כן? ממהרים, באמת אנחנו זה, אבל הבא מזה נובע מריכוז שלנו בעצמנו. יכול בן אדם מאוד לעזור לך, ואתה אסיר תודה לו, אבל שמיים, אתה לא שם לב, אתה... כן? אני עוד פעם מקצין את הנקודה הזאת בכל מיני תרחישים, כי זה לא הרבה פעמים מרוכזים בעצמנו. והקהילה הזאת של נישואין, מאוד חשוב שזה לא יהיה ריכוז רק לעצמנו. זה ההבנה הזאת שיש עוד משהו מעבר. עכשיו תראו, ההבנה הזאת היא נולדת, היא יכולה להיוולד מתוך צורך. כן? האדם צריך את הזולת. אז היא יכולה לעצר שם. אחד הבעיות אגב של בעלים מכים, לא אכנס פה לפירוט כי אני באמת לא איש מקצוע, אחד הבעיות של בעלים מכים זה שהם כל הזמן כאילו מבקשים אז סליחה ומוכן הכל, כן? אבל, ומרגישים המון אהבה, אבל בפועל, הם גם מרגישים בעלות וקנאה, ובפועל זה נובע מתוך זה שהם שקועים בתוך עצמם, כן? ועכשיו היא לא מספקת את הצרכים, אז עכשיו הוא יכסח אותה. הוא לא יכול לראות את הסבל שלה כי... מה זה? עוד שנייה. עכשיו הוא לא רואה את הסבל שלה כי עכשיו היא לא מעניינת אותו. כן? החוכמה זה לראות את הסבל של הזולת גם כשאתה לא צריך אותו. כן? הרבה פעמים, לפעמים יכול להיווצר מצב שאדם בוחר בבת זוג, כי היא מספקת את מאווייו עכשיו, אבל עכשיו הוא לא מתגעגע אליה, אז היא כבר לא חשובה לו. כן? אדם, היה איתי מישהו במילואים, היה סנה קמפי, הוא אמר שזה שבועיים לא התקשר לאשתו, כי הוא פשוט היה מאוד עסוק במילואים, פשוט לא דיבר שבועיים עם אשתו. כשהוא התקשר, אני לא זוכר כבר מה, זה לא נגמר על מדרגות הרבנות, ברוך השם, אבל זה היה בדרך לשם, והאישה צדקה. כן, אתה משנה רק כשאתה מתגעגע? כשאני צריכה אותך, אני לא כאילו, כן? זאת אומרת, יש פה נקודה מאוד חשובה שאדם חייב לצאת מתוך עצמו. אדם חייב לצאת מתוך עצמו ולהבין שיש פה זולת מאוד משמעותי ומאוד חשוב. זה לא עובד אוטומטי, כן? אם זה עובד אוטומטי, ועוד פעם, אנחנו חיים בדור שבו המערכת מספקת. תראו למשל, זו תופעה מדהימה, הסיפור של האוהלים. אני לא זוכר מי כתב את זה, אבל מישהו אמר שפעם אנשים היו נאבקים בשביל אחרים. היום אנשים נאבקים מאבק חברתי סוציאלי בשביל עצמם. בקדנציה הקודמת של ביבי, גם כן, הסטודנטים מאוד אוהבים להיאבק מאבקים נגד ביבי, במיוחד מאבקים, אני זוכר שאמרו, עכשיו הסטודנטים למאבק, אני זוכר, זה היה בסוף שנות ה-90, מאבק כללי על כל המצב החברתי במדינה, היה מהומות גדולות וכולי. שאלו אותם, תגידו לי, אם זה מאבק כללי, למה אתם מתחילים עם השכר לימוד שלכם? זאת רק ההתחלה, השכר לימוד שלנו. אחרי זה נמשיך לעוד ועוד ועוד דברים. כמובן שמיד אחרי ששכר הלימוד הסתדר, אז הם חזרו לפקולטות וללימודים שלהם. גם הסיפור של מחאת האוהלים הזאת. עוד פעם, יש ודאי מצוקה, אני לא מדבר על המצוקה, אבל אתה יכול לראות איך אנשים פשוט מתבכיינים על עצמם. לא באים ואומרים, יש פה בעיה של הזולת. הם פשוט דואגים לעצמם. הם אומרים, לי יש בעיה, אני רוצה לגור בתל אביב, יש מצוקת דיור נוראית במדינה הזאת. אני רוצה לגור בתל אביב, והשכר דירה בתל אביב מאוד יקר. תשמע, ממש, אתה אולי רוצה גם לגור במנהטן, אבל זה נובע מתוך זה שאנשים מאוד מאוד מרוכזים בעצמם. מגיע לי לקבל עכשיו דירה בצפון תל אביב, יש את המערכון הזה של הגשש, חרשו, רמת גן, רוצה דירה בצפון תל אביב, על זרוב הבניין גובה. זה מה שאני רוצה, סליחה, זה מה שמגיע לי, מגיע לי. כן, אחד הדברים הנוראים בעיניי, יוצא לדמיינים, זה מגיע לי. לא מגיע לנו כלום. לא מגיע לנו כלום, וזה מאוד עוזר להבין על זה שלא מגיע לנו. בכל מקרה, אנחנו גדלים בחברה שמספקים לנו הכל. אנחנו לא צריכים לעבוד. לא צריכים לעשות כמעט כלום. באמת, החברה מספקת, 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 לא נותנים אחריות, ואז אנחנו באמת רגילים ומתרגלים, כמו אבשלום, שהכל מגיע לנו, ואם יש פתאום בעיה, אז זה לא בסדר. פה, אומר הרב קוק, יש פה נקודה מאוד חשובה. אדם עם בת הזו צריך לראות גם את הזולת. וזו נקודה מאוד חשובה, זה מעשה בריאת עולם. פתאום, אדם כאילו, תראו לעצמם, אדם יוצא מחממה, פתאום מסתכל, הוא רואה עולם שלם, יש עוד אנשים בעל הגלובוס הזה. והבחינה הזאת, הקשר עם הזולת הוא חשוב, הוא לא רק כזה שהוא מגלה שיש פה מישהי שגם היא חשובה. כי ברגע שאדם יוצא מעצמו, אז הוא מסוגל גם לראות את הילדים שלו למשל. אתם שואלים את עצמם לפעמים איך הורים יכולים להתנהג לילדים בצורה מאוד כאילו קשה לפעמים. התשובה היא איך הורים יכולים להקות ילדים. להקות ילדים לא כאילו כדי לחנך אותם, וזה אני מדבר להתעלל בילדים, שואלים כל מיני תיאורים. אחת התשובות היא שברגע שילד מעצבן אותך, אתה לא מרגיש כבר את האהבה אליו, ואז אתה מרביץ לו, אבל כל הקשר שלך לילד זה ממך. כן, לפעמים אתה רואה הורים שכל מה שמעניין אותם בילדים זה עצמם, הילד מספק את צרכיהם, ומילא גם לפעמים הם עוטפים אותו באובר צמגל, כי הם דואגים לעצמם. אגב, זה קושי מאוד גדול, כי באמת לבוא ולהתנתק, זה סיפור מאוד מעניין, אני חושב שאמרתי לכם, כתוב שעד גיל מצוות אדם חייב לטפל בבנו, ובגיל מצוות אדם חייב להגיד, ברוך שפטרני מעונשו של הזה. זה קושי מאוד גדול, השיר הזה, הגוזלים שלי פרחו מן הקן, מה ששרים תמיד בסוף חתונה, ואז כל הדודות והסבתות בוכות, הן צודקות. יש פה איזה קושי עצום באמת, במקרה הזה הוא עוד יותר עצום, כי זה לא רק לראות את האתה, אלא ממש לקחת משהו מעצמך ולהוציא אותו ולהסתכל עליו בחוץ. כל הנקודות האלה קשורים לקהילה הזאת. נישואין זה קהילה שבו יש אנשים שרואים את הזולת, מעריכים את הזולת, מתייזדים עם הזולת. זה לא נגמר רק בקטע של הצרכים שלי. כן. לא. לא, נגמר השאלה.
זה משהו קטן.
רק לאור קהילה הזו של יהוד משותף ניתן להבין את ההלכות שעניינם באבלות. הבא לו הראייה מתאבלים על מותו של בן זוגם. האבל מסמל את הקרע שחל באחדותם הרגשית. את אהבתם שאינה מגיעה לפורקן. את הוכחה שלהם נוכח קיומו חסר השלמות, נוכח דבר שנעקר בכוח מעצם אותו. ופה יש דבר מדהים. ברגע שהאדם מצליח לראות את הזולת, הזולת הופך גם להיות חלק ממנו. ואז ברגע שהזולת, ופה מדבר באמת, שם יותר דגש על אהבה, למרות שבהתחלה דיבר על הערכה, ברגע שנדבר על אהבה, ופה יש דבר באמת שחזל אמרו, והוא מאוד מאוד חשוב, החזל אמרו, אין איש מת אלא לאשתו, ואין אישה מתה אלא לבעלה. וזה נכון שאבלות באופן כללי לכל כל שלה מיוחדת שלה, ויש כמובן שכול של הורים לילדים, ויש ילדים יתמות של הורים, אבל יש משהו מסוים בשכול הזה. אגב, אתם יודעים איפה זה נלמד בכלל שצריך להתאבל על... מאיפה נלמד שכהן יכול להתאמה לאשתו? איפה זה כתוב? זה על כל נפשות מת לא יבוא. זה על כהן גדול. זה על כהן ידיעות מה כתוב? לא יתאמה בעל בעמיו להיכלו, נכון? אז כי אם נשארו הקרוב אליו, לאביו ולאמו, ולבנו ולביתו, ולאחיו ולאחותו הבתולה הקרובה אליו, נכון? אביו ואמו, בנו וביתו, אחיו ואחותו אשר לא הייתה לאיש, איפה האישה נמצאת פה? בתולה? אישה... זה לא יכול להיות, נכון? חסר, חסרה פה האישה. מאיפה זה נלמד? זה נלמד שירו הקרוב אליו. לשארו הקרוב אליו. מה זה שארו? שאר בשר. כאילו ממש, זה, התחושה היא שאתה אדם מתאבל על עצמו. לשארו הקרוב אליו. כן? זאת אומרת, המצב של בני זוג צריך להיות מצב של אהבה כזאת שחלילה, חלילה, 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 זה שארו הקרוב אליו. וזה עוד פעם, זה הלכה, זה לא איזה, לא איזה תחושה כזאת, אוי, זה הלכה. באמת, מי שמתאבל כקרוב זה רק קשר דם. אחים, הורים, ילדים. אבל בן הזוג גם מתאבל. וזה נכון, זה אבלות אחרת לגמרי. כי הם מתאבלים על מישהו מהמשפחה שלהם שעזב אותם. ובן הזוג מתאבל על משהו, על ידידות, על אהבה שם. הוא מתאבל על הקרוב אליו. זו נקודה מאוד מעניינת. אגב, פה יש הבדל בין נתון, לא ניכנס לזה, אבל אתם מפקדים את זה בין הרוסים. אני לא אתכם על זה. אירוסים נישואים? מה?
אירוסים של פעם.
כן, אירוסים הלכתיים. מה זה אירוסים?
קצת הבא, יש את הברכות.
מה זה אירוסים? מה?
לפני הכתובה.
אני אמרמין, היה לנו אדם וביתו, ואתם לא דיברנו על זה.
הכתובה.
כסף שטר רובייה, אוקיי? האישה נקנית בכסף שטר רובייה, מה אנחנו עושים היום? כסף, טבעת, בסדר? כסף, טבעת, שטר רובייה. זה תהליך טקסי, נכון. זה תהליך טקסי שאין בו שום מעורבות מציאותית. אני יכול לשליח לקדש אישה בוונצואלה בלי שאני מכיר אותה, בלי שיודעת מי אני, בעזרת טבעת, נכון? זה קידושין, בסדר? אפשר לקדש בזרת שליח, אפשר לקדש על תנאי, וכל זה הקידושין.
זה
הקידושין? זה הקידושין, זה האירוסין. בסדר? אירוסין שווה קידושין. אוקיי? זה תהליך פורמלי. הרב ליכטנשטיין של זה נקודה שהרבה שמסתכלים ואחרונים לא... זה הרב ליכטנשטיין שנגדיר את זה בצורה מדויקת. קידושין ואירוסין זה תהליך משפטי, תהליך פורמלי. בסדר? זה הקידושין. לעומת זאת, מה זה הנישואין? מה זה בפועל? זה או החדר איחוד או מביאה לביתו או החופה או מה עוד אגב? האינומה שהוא פורס מעל הראש שלה. כל הדברים האלה זה נישואין. נישואין זה תהליך מציאותי. כן, הם מתייחדים ביחד. אי אפשר למנות שליח לישא אישה. אוקיי? יש קידושין, יש נישואין. יש מצב ביניים בין קידושין לבין נישואין וזה נקרא נערה מאורסה. בסדר? יש דין לגבי תרומה, לגבי כל מיני דינים מה המעמד שלה. יכול להיות שאפילו זה לא. יכול להיות שאנחנו עושים את הניסויים עוד לפני. נכון? הרי את האינומה, מכירים קצת?
אפשר לעשות לפני זה?
אינומה עושים לפני.
זאת שאלה מרתקת, זאת חקירה. היום בפועל מה שעושים זה שהחתן הולך לכלה ואז בורס מעלה את האינומה, שזה לבוש הכלה, זאת אומרת, מלביש אותה בבגדי כלות. שזה אפשרות אחת מה זה נישואין, אחרי זה הם הולכים, הוא הולך לחופה, אחרי זה היא באה לחופה, היא נכנסת לחופה, זה אפשרות שנייה מה זה נישואין, אחרי זה הוא בא ונותן לטבעת, זה מה? אירוסין, ואחרי זה הם הולכים לחדר איחוד, או אצל ספרדים, זה רק בערב כשהוא בא הביתה, בסדר? זה השלמת הנישואים, זה האפשרות המיינסטרים, מה זה נישואים. בכל מקרה, מאוד יכול להיות, כן, שהיא כבר נשואה לפני שהיא מקודשת. אבל זאת שאלה איך זה עובד. לא, 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 זאת שאלה מעניינת. זאת שאלה מעניינת. זאת שאלה, לא נקרא, אנחנו לא יודעים עכשיו קידושין, זה רק סקירה כדי שתכירו את זה. בכל מקרה, הקידושין הם לא יוצרים שום קשר מציאותי עם בני הזוג. שאירוע קרוב אליו, ולכן גם לגבי ירושה וגם לגבי אבלות, זה בא לידי ביטוי רק בנשואים, לא בקידושין. בסדר? אם אדם מקדש אישה, ההנחה היא שהקשר ביניהם הוא שונה, רק בנשואים. והאבלות והירושה קשורים לא לזה שהם אותה משפחה בהכרח, זה גם נכון, זה אותה משפחה, אבל הם לא, הרי זה לא אותו, הרי אם הוא יתגרש ממנה, הוא פתאום לא צריך להתאבל עליה. נכון? כן? הסיבה לכך היא הקרבה, אותה קרבה, אותה קרבה שמרגישים אחד כלפי השני, היא זאת שגורם שהם צריכים להתאבל. זאת אומרת, בעל הוא היחידי שמתאבל על בני הזוג בגלל הקרבה העצומה שהוא חש אליו. האחרים מתאבלים על בני הזוג בגלל שהם, כאשר יצא מהרחם, איך זה ביטוי לגבי אהרון ומרים? אל נא תהי כמת אשר בצאתו מרחם אמו ויאכל חצי בשר. חלילה, 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 מתאבלים, כי באמת יש משהו בקשר דם שהוא, הם פשוט חלק מהם, חלק מהנפש שלהם. כן? בסדר? ילדים, הורים וכולי. דיברתי איתכם פעם על זה, אני יש למשפחה? לא דיברתי איתכם. דיברתי איתכם על המשפחה? לא דיברתי איתכם. מה השעה עכשיו?
שקר.
6:50. אנחנו צריכים לסיים. טוב, פעם באה בכל השם.